ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מפרק החדש, פרק שני, פרק כהן גדול. אם שואלים מה עושה פרק שמתחיל בתוכן כהן גדול, מה זה עושה פה, התוספות בסוף העמוד נותן הסבר, כל אחד יכול לעיין שם. בשוליים בצד ממור כתבנו נושא מבנה מעוין מופיע, זה בא להבליט כהן גדול ואחר כך מלך, לדון ולהעיד, נראה גם נושא של ייבום. בכהן גדול נדבר על לוויית המת, ניחום אבלים. בקשר לניחום אבלים, במלך ומיתו נראה בדף חף עמוד א'. המשנה: כהן גדול דן ודנין אותו, מעיד ומעידין אותו, חולץ וחוצין לאשתו. מה זאת אומרת חולץ? שאם אחיו מת ללא בנים והוא עומד מול האלמנה כדי לשחרר אותה להתחתן, אז הוא משתתף איתה בחליצה. וחוצים לאשתו, אם הכהן גדול עצמו מת ומשאיר אלמנה ללא ילדים, חוצים אח של הכהן גדול ישתתף איתה בחליצה. הוא מייבמין את אשתו, אבל הוא אינו מייבם. אם אח שלו מת ללא ילדים, הוא לא לוקח את האלמנה, מפני שהוא אסור באלמנה, אחד מהדינים המאפיינים כהן גדול. מת לא מת אינו יוצא אחר המיטה, אלא אין נכסין והוא נגלה, אין נגלין והוא נכסה. רש"י מפרט פה, אין נכסין והוא נגלה, כשהן יוצאים ממבוי זה ונכנסים למבוי אחר, אלו שהם מלווים את המת. ומה קורה כשהם יוצאים ממבוי הראשון ונכנסים למבוי השני ונכסים ממבוי הראשון שאינו רואה אותן? באותו רגע שהם כבר עשו פנייה למבוי השני, הם נכסים, זה הכוונה שראינו במשנה, הם נכסים והוא נגלה. באותו רגע שהם פנו למבוי השני, אז הם נכסים מעיניו, והוא יכול עכשיו להתגלות לתוך המבוי. זה ונכנסים למבוי הראשון שאינו רואה אותן, הוא נגלה ונכנס למבוי הראשון, והן נכנסים למבוי השני. כשהם פונים ממבוי השני לתוך רחוב השלישי, כל זה כוונה כמובן לכיוון בית הקברות, אז והוא נגלה ונכנס לתוכו. נחזור למשנה. אז אמרנו ש הן נכסים והוא נגלה, הן נגלין והוא נכסה, ויוצא עמהן עד פתח שער עיר, דברי רבי מאיר. כמובן הוא לא נכנס לתוך בית הקברות, אבל עד פתח שער עיר הוא יכול להגיע. רבי יהודה אומר, הנה הוא יוצא מן המקדש, הוא בכלל לא מתחיל עם השיירה, הלוויה הזאת, משום שנאמר, לפי רבי יהודה, ומן המקדש לא יצא. הוא מבין את הפסוק כפשוטו, והגמרא תדון במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. וכשהוא מנחם אחרים דרך כל העם עוברים בזה אחר זה, המנהג ש, וזה מה שנראה עכשיו, זה מה שרואים במשנה. הגמרא אחר כך מציגה מנהגים אחרים, מה שהתפתח עם הזמן נקרא לזה, נראה אחר כך. אבל בינתיים המנהג הוא ש כל העם עוברים בזה אחר זה, כוונה האבינים הם עומדים במקומן, וזה הניחום שהיו עושים אחרי הקבורה. אז האבינים היו עומדים במקומן, והעם היו צועדים זה אחר זה ועוברים דרך האבינים שעומדים. אז דרך כל העם עוברים בזה אחר זה. עכשיו, מה בקשר לכהן גדול שהוא גם משתתק בניחום הזה? והממונה ממעצור, ממונה הוא כהן, רש"י כותב סגן הכהנים, ממעצור לכהן גדול בינו לבין העם, שממונה בימינו וכל העם בשמאלו, והוא באמצע. אז לפי התיאור הזה, הכהן גדול שעובר על יד האבלים, הוא לא בא במגע בלתי אמצעי, אלא הוא ממוצע בין הממונה שעומד מצידו אחד, מימין הכהן גדול, ושאר העם היו עומדים משמאל כהן גדול, ובכך בצורה הזאת הוא היה עובר לנחם האבלים. וכשהוא מתנחם מאחרים, כל העם אומרים לו, זאת אומרת, היה אבל של הכהן הגדול, ובאים אחים לנחם אותו, אז כל העם היו אומרים לו, אנו כפרתך. רש"י אומר, בנו, תתכפר אתה. ואנחנו, תחתיך לכל הרוי לבוא עליך. כן, אם הציבור מביע נכונות לספוג כל במקום הכהן גדול, הם יספגו כל צרה שאמור לבוא עליו. אז הם אומרים, אנו כפרתך, והוא אומר להם, ממשיכה המשנה, תתברכו מן השמיים. וכשמברין אותו, מברין זה הסעודה הראשונה אחרי שקוברים מיתו של אדם, הוא לא אוכל משלו, אז זה נקרא סעודת הבראה. אז כשמברין אותו, כל העם מסובין על הארץ, והוא מסב על הספסל. רש"י כותב, מסובין על הארץ, הן מצירין ומתאבלין על צערו, והוא מסב בכבוד על הספסל. נמשיך במשנה, עכשיו עוברים למלך. המלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו, לא חולץ ולא חוצין לאשתו, לא מייבם ולא מייבנים לאשתו. רבי דה אומר, אם רצה לחלוץ או לייבם, זכו לטוב. אמרו לו, אין שומעים לו, ואין נוסעין אלמנתו. רבי דה אומר, נוסע המלך אלמנתו של מלך, שכן מצינו בדוד, שנסע אלמנתו של שאול, שנאמר, ואתנה לך את בית אדונך ואת נשי אדונך בחיקך. אנחנו כמובן בעזרת השם נראה פירוט העניינים של המשנה, ולא רק זה, רש"י שאמור להיות פה מציינים בצד של הגמרות שפירוש רש"י על הדברים האלו נמצא בדף י"ט עמוד ב'. הנושא המיידי כתבנו בצד, למה קטני כהן גדול דן. שואלת הגמרא, כהן גדול דן פשיטה, מה היית חושב אחרת? שלא יכול להיות דיין? תשובה, דנין אותו יצטריך עלי. רש"י אומר, דנין אותו יצטריך עלי, סרקא דאיתך אמינא, לא לזלזל למתי קמי בדינא. היה מקום לחשוב שהוא לא אמור לעבור את הזלזול להופיע בפני בית דין. אז המשנה אומרת דנין אותו, זה החידוש, לכן מצורף לזה כתוב שכהן גדול דן, הוא דן אחרים. שואלת הגמרא, מה אתה אומר לי שזה חידוש במשנה שדנין אותו? הנמי פשיטה, אם לא דנין עלי, אם לא היה עומד להיות נידון, הוא איכי דיין, אז איך הוא היה יכול להיות דיין? והנקודה הזאת אמרנו, זה ברור שהוא יכול להיות דיין, אבל אם ומצורף לזה שהוא יכול להיות דיין, אז גם פשוט לומר שהיה יכול להיות הנידון. כי אחרת והכתיב יתקוששו וקושו. ויאמר יש לקיש, הדרשה לפסוק הזה, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. זה, אם הוא לא יכול להיות נידון, אז איך הוא יכול לדון אחרים? קשוט עצמך ואחר קשוט אחרים. אז מה פשר פתיחת המשנה שכהן גדול דן ודן עם אותו? נקודות שלכאורה פשוטות. הגמרא אומרת, אלא איידי דקבאי למתני, מלך לא דן ולא דן עם אותו, תננמי כהן גדול דן ודנים. נכון, אין שום חידוש בפתיחת המשנה, אבל כדי לשמוע המשקל מסוים בכתיבת המשנה, שבהמשך מובא שמלך דווקא לא דן ולא דנין אותו, אז כתבנו בפתיחה שכהן גדול דן ודנים. והיא בעת אימה, כמשמלן. נראה לי להדגיש פה שמה שכתוב במשנה אצל כהן גדול דנין אותו, יש בזה חידוש שדנין אותו, כי דיטניה כהן גדול שהרג את הנפש במזיד, נהרג בשוגג. אם הוא הרג בשוגג, גולה. ויש כאן המשך שקשה להבין אותו עכשיו, אחר כך נורא תתייחס לזה. ועובר על עשה ועל לא תעשה, והרי הוא כהדיוט לכל דבריו. הגמרא בהתייחסות לברייתא שואלת, במזיד נהרג פשיטה? מה היית חושב אחרת, שאם הוא הרג, הוא רצח מישהו במזיד, הוא לא יהרג? זה פשוט שהוא יהרג. בשוגג גולה הצטריך על, אם הוא רצח בשוגג, אני חושב שמוכר לרובכם, אם לא לכולכם, את הסוגיות של ערי מקלט וכל התיאור שבתורה שמתאר אותו שנכנס ליער לחטוב עצים ויצא שהוא הרג מישהו בשוגג. אז מה פה החידוש בברייתא שאם הוא הרג בשוגג הוא גולה? לא, יש בזה עניין. צריכים ללמד את זה. הנה מפשיטה, אבל לא, לכאורה זה גם כן פשוט. לא, יצטריך. יש צורך ללמד באופן מפורש שבשוגי גולה, כי היה מקום לחשוב אחרת. סלקה דייתך אמינה, היה מקום לעלות על המחשבה, הואיל וכתיב בעניין הרוצח בשוגי, כתוב עליו ישב בה שהוא ישב בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול. זה הדין לכל רוצח בשוגג, שהוא יושב בעיר המקלט עד מות הכהן גדול. אימא, הייתי חושב, רק נשים לב שאנחנו באמצע מה שאנחנו סימנו כתשובה ארוכה, תשובה שלישית בעמוד הבא. הייתי חושב כל דעית לי תקנת בחזרה לגלי. כל אדם, כמובן הרוצח בשוגג, כל רוצח בשוגג שיכול במו עיניו או במחשבתו לצפות לשחרור, ליציאה מעיר המקלט. ואיך זה? כשהכהן גדול המכהן בבית המקדש ימות, אז הרוצח יכול לצאת לחופשי. זה מה שהייתי חושב, שכל מי שיש לו את הפוטנציאל לצאת על ידי מותו של כהן גדול, אז מראש הוא גולה דלטלי תקנת בחזרה לא נגלי. אבל מי שאין לו התקנה הזאת של על ידי מיטת הכהן גדול, הוא יצא לחופשי. מי שאין לו התקנה הזאת, אז הוא לא גולה. יש פה קטע בסוגריים ונדלג על זה רק לשם להקל על הקריאה. כמה שמלן שלא לחשוב כך, שלא לחשוב שמי שאין לו תקנה במות הכהן גדול, כמה שמלן שגם כזה כן גולה. מי לדוגמה אין לו תקנה על ידי מות הכהן גדול? כהן גדול עצמו שרצח, הוא במותו הוא מת, הוא לא יוצא לחופשי. תתנן, אנחנו נקרא את הגמרא עכשיו בסוגריים. ההורג כהן גדול או כהן גדול שהרג את הנפש, כאן הדגשנו עם קפקוף, אינו יוצא משם לעולם. אז בעקבות מה שכתוב פה במקור הזה, אימה לא ליגלי, מאחר שאין לו תקנה לצאת במות כהן הגדול, היה מקום לחשוב שמראש כשהוא רוצה בשוגג הוא לא גולה, כמה שמלן שגולה. ואימה החינמי, אולי יש מקום עדיין להגיד שהוא לא גולה, אמר כה לנוס שם כל רוצח, אפילו כהן גדול במשמע. הפסוק עצמו שאומר שכל רוצח בשוגג גולה, זה כולל גם הכהן גדול. בבית השראינו בעמוד א' יש לנו גם חץ שמציין שהציטוט הזה בא מהבריתה, ושם כתוב עובר על עשה ועל לא תעשה. שואלת הגמרא בתמיהה, לא סגי דלא עבר, מהברייתא היה משמע שמחויב כהן הגדול לעבור על עשה, עובר על עשה, וגם עובר על לא תעשה, מה פתאום, מה זה, מה, לא מספיק שהוא לא יעבור, אחי, כמה זה כבר מפרשת, אם עבר על עשה ועל לא תעשה, הרי הוא כהדיוט לכל דבריו, ולידון בשלושה דיינים. פשיטה, מה היית חושב אחרת? תשובה, סרקא דאיתא חמינא, הואיל ותנן אין דנין לא את השבט, זה ראינו במשנה הראשונה במסכת שלנו, שכתוב שם אין דנין לא את השבט ולא את נביא השקר ולא את כהן גדול, אלא על פי בית דין של 71. ויאמר רבה לברבה, כל הדבר הגדול יביאו אליך, אליך זה כוונה למשה רבינו שהוא במקום סנהדרין של 71. ומה זה דבר הגדול? דבריו של גדול, מי זה גדול? משל כהן גדול, אימה כל דבריו של גדול, שמה שהפסוק אמר כל הדבר הגדול, הייתי חושב הכוונה לכל דבריו של הגדול, שיהיה דווקא בסנהדרין הגדול. כמה שמלן, מה שקראנו בברייתא, שאם הוא עבר על עשה ולא תעשה, לא מדובר בדיני מיתה, דברים אחרים, עבירות אחרות שצריכים לדון אותו, אין לחשוב שגם שאר עבירות שלו, של הכהן גדול, יהיה בסנהדרין הגדול. כמה שמלן, זה הכוונה שהוא כדיוט לכל דבריו ונידון בדין של שלושה. ואימה החינמי, אולי יש עדיין מקום להגיד שגם על לאו, על עבירה של לא תעשה, הוא יידון בדין של 71. הגמרא מכתיב דברי גדול, זה לא מה שכתוב בפסוק, הדבר הגדול כתיב, דבר גדול ממש, רק עבירה שיש בה מיתת בית דין, אז הכהן גדול בניגוד לשאר העם שנידונו בבתי דינים של 23, הכהן גדול בענייני מיתת בית דין נידון בסנהדרין של 71. מעיד ומעידין אותו. שואלת הגמרא, מעיד והתניא, מה אתה אומר שהוא מעיד שהוא הכהן גדול יופיע בתור עיד בפני בית דין? והתניא, אנחנו כאן מביאים מקור, ובצד יש בתחת הכותרת נושא כתבנו כבוד הבריות, הייתכן שכהן גדול משמש כעיד, וגם נתייחס בעניין השבת עבידה. ונכון שאנחנו נציין מקור שבעיקרו מתייחס למקרים מסוימים שיש פטור מהשבת עבידה על בסיס כבוד הבריות, אבל הגמרא מביאה את זה כדי לקשר את זה לענייננו, ורשי מתבטא והחינמי זילותה הוא לגבי כהן גדול להיתי לעשוי לבעל דין. אז העיקרון של אין מצפים מאדם להתפשר בכבודו, בכבוד הבריות, אמנם לקיים מצווה כמו השבת עבידה, כמו כן אנחנו חוששים לכבודו של כהן גדול, ונוכל בשב ואל תעשה שהוא לא יבוא להעיד, למרות שבדרך כלל להעיד עבור הבן אדם זה נחשב מצווה, אבל לא אם זה בא כפשרה על כבודו. והנה המקור, איך אתה אומר שהוא מעיד שהכהן גדול יבוא לפני בית דין ויעמוד כעיד ומעיד לבעל דין? הרי יש בזה פחיתת כבוד, והתניא והתעלמת. כאן זה מילה אחת מתוך הפסוק שהתורה שבעל פה דורשת, הייתי אומר בשונה לפירוש הפשוט של הפסוק, אם מי שמסתכל שם, אני בכוונה לא רוצה לצטט את הפסוק עצמו, כדי להדגיש את הדרשה פה אנחנו מדגישים רק המילה והתעלמת. פעמים שאתה מתעלם מהשבת עבידה, ופעמים שאתה מתעלם. הכיצד? מתי אתה יכול להתעלם ולא לעסוק בהשבת עבידה? כהן והוא בבית הכבוד, נגיד כהן עובר, רואה איזו בהמה שמטיילת בתוך בית הכברות, וזה בהמה עבודה. הכהן לא אמור להיכנס לבית הכבוד ולתמות למתים כדי להשיב את העבידה. אז על זה נאמר והתעלמת, הכהן הזה יכול להתעלם מהשבת עבידה, כי בזמן של העבידה בבית הכברות. עוד דוגמה, וזה מה שהדגשנו עם קבקוף, כי זה מה שנוגע לסוגייתנו, זקן ואינה לפי כבודו. האדם תמיד חכם, זקן, אדם מכובד, מורה מים, והוא עובר ברחוב ורואה פרה של בן אדם, רואה ללא השגחה, לא מצפים מאותו מורם מעם לתפוס את הפרה ולהוביל אותו חזרה לבית אדוניו, לבעליו. או שהייתה מלאכה שלא מרובה משל חברו. זאת אומרת, יש אדם שהוא מרוויח באופן מכובד יותר מאחרים, והזמן שלו לעסוק בעבידה יגרום לו הפסדים, ולא כדאי לבעל העבידה לפצות אותו. הדוגמה שברש"י נוקב מרגליות, שהוא מרוויח הרבה על זמן עבודתו, אז לא שווה אפילו לבעל העבידה לפצות אותו שהפיצוי יעלה יותר משווי העבידה. אז מצב כזה אתה אומרת, אתה שאתה בעל המשרה המרוויחה לא צריך לעסוק בהשבת עבידה, שבסופו של דבר זה יגרום הפסד לאותו בעלים של אותו עבידה. זה הכוונה, או שאתה מלאכה שלו מרובה משל חברו, לכך נאמר והתעלמת. אז כפי שרשי ציין ואמרנו את זה מקודם, גם אצלנו בעניין העדת הכהן גדול בבית דין זה זילותה לגבי כהן גדול. אז איך זה שאנחנו אומרים במשנה שהוא יבוא להעיד? כדי לענות, להסביר את המשנה, אנחנו מציינים בצורות בית, ובצד כתבנו במבנה שתי תשובות לשאלה איך ייתכן שכהן גדול מעיד לאור הבעיה של כבוד הבריות. אז קודם רב יוסף, אחר כך רבי זרע. אמר רב יוסף, מעיד למלך. המלך הוא נחשב אפילו יותר מורם מהכהן גדול, אז זה לא נחשב פחיתת כבוד לכהן גדול להעיד למלך. שואלת הגמרא, והתנן, אין מציאות כזאת, כי קראנו במשנה בעניין המלך, לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידים אותו. אז אין מצב שכהן גדול יבוא להעיד למלך. אלא אמר רבי זרע, מעיד לבן מלך. שואלת הגמרא, בן מלך הדיוט, ועדיין יש את הבעיה של זילותה, אלא מעיד בפני המלך. כוונה, המלך יושב ודן בסנהדרין, ובמקרה כזה אז כהן גדול עומד ומעיד. שורת רמה, ואין מושיבים מלך בסנהדרין. אז שוב פעם, אין מציאות כזאת או אין מצב שהכהן גדול יתאפשר בלי פשרה לכבודו להעיד בפני המלך, הרי אין מושיבים המלך בסנהדרין. משום הגמרא עונה, משום יקרא דכהן גדול, בגלל הכבוד של הכהן גדול, אתה ויתיב, המלך יבוא וישב, מקבלי ניהלי לסדותי, הסנהדרין יקבלו את העדות של הכהן גדול. אגב, רש"י מוסיף פה, משום יקרא דכהן גדול דידע בסעדותא לברי. אנחנו לא הדגשנו את זה אולי מספיק, שעדיין אנחנו שומעים על תשובת רבי זרע שהעדות הוא לטובת בן המלך. ואני משאיר לעצמי שהרעיון הזה שהמלך יבוא וישב שם, גם לולי שהעדות הוא לטובת בנו, היה יכול להיות פה גם כן נקודה של פחיתת כבוד. אבל זה מה שנראה לעניות דעתי לבינתיים. בכל אופן, הכהן המלך יושב שם, והבית דין מקבלים העדות של הכהן הגדול שהוא ידע עבור לטובת או עבור בנו של המלך. קאי הוא ועזין, המלך עכשיו יקום וילך, ומעינינה לענן בדיני, בלי לעבור על הדין שאין מושיבים מלך בסנהדרין. זה מכוון להתדיינות של הסנהדרין, מלך לא יושב שם. גופה, אין מושיבים מלך בסנהדרין ולא מלך וכהן גדול בעיבור שנה. זאת אומרת, תפרש מיד את הרישה והספר של המקור הזה. מלך וסנהדרין בכתיב, לא תענה על ריב. והדרשה על הפסוק הזה, לא תענה על רב. רב, אבל אדם הגדול. בכל זאת, זה עדיין קצת סתום לדעתי. אנחנו מסתכל מיד ברש"י. לא תענה על רב. אינך רשאי לסתור את דברי מופלא שבדיינים, כאילו הגדול שבדיינים. והיא אמר מלך חובה, אם נתאר לעצמנו שהמלך היה יושב בסנהדרין, והוא גם כן המופלא שבסנהדרין, והמלך הזה, המלך היה אומר חייב, אותו נידון חייב, תו לא מצי אינך שאר הדיינים למחסילי זכותה. זהו, הסיפור היה נגמר ועוצר שם. אז ואנחנו כן רוצים לחפש זכות לנידון, במיוחד שאנחנו מדברים על דיני נפשות, וראינו בעבר את הפסוק והצילו העדה. ואם המלך יושב בסנהדרין והוא אומר חובה, זהו, זה יסתום פיות הדיינים מלחפש זכות. אז וזה באמת חובה מצד על הסנהדרין לחפש זכות. אז אנחנו מראש לא מושיבים את המלך בסנהדרין. וגם נמשיך בהמשך הברייתא, המשך ההסבר, לא מלך כהן גדול בעיבור שנה. דיברנו באריכות בפרק הקודם בענייני עיבור שנה, זה המצב שמוסיפים חודש אדר ובכך דוחים את המשך השנה בחודש. למה לא מושיבים המלך כהן גדול בענייני חישוב עיבור שנה, החשבונות וההחלטות בקשר לתוספת שנה? התשובה היא דווקא כותבי, למלך יש פירוש לכיוון אחד, בעניין כהן גדול פירוש לכיוון השני, אבל שניהם הם אנשים אינטרסנטים. והגמרא, קודם נקרא את הגמרא ואחר כך רשי. למה לא מושיבים אותם? מלך משום אפסניה, כהן גדול משום צינה הרשי. משום אפסניה, מחלק ממון לחלותיו כך וכך לשנה. החיילים, הצבא של המלך מקבל מזכורת לפי השנה, לא לפי אורך השנה, לפי שנה. ונוח לו שיהיו כל השנים מעוברות, ככה הוא חוסך לעצמו תשלום. הוא משלם לפי שנה, אז ככל שנה ארוכה יותר זה אותו תשלום שהיה משלם אם השנה היא קצרה. אז עדיף לו שהם יעבדו חודש יותר ויקבלו אותו מזכורת כמו שנה שאין התוספת חודש. אז זה מצד אחד. רש"י ממשיך, כהן גדול אינו רוצה, אצלנו בגמרות המסומנות הדגשנו עם מעוין ונוח אצל הכהן גדול שכן להאריך את השנה, אצל הכהן גדול ההפך, אינו רוצה שתדבר על שנה. למה? מפני הצינה שצריך לדבול ולקדש קידוש, כוונה קדש ידיים ורגליים, ביום הכיפורים, חמש תפילות ועשרה קידושין. ואם תדבר שנה, אם אנחנו נוסיף חודש, חודש אדר, זה הכל נדחה בעוד חודש. חודשי השנה שלנו, אנחנו נגיד לוקחים בחשבון את תקופות השנה, תקופות ארבע עונות, ואם אנחנו נדחה בחודש המשך השנה עם המועדים, הרי תשרי במר חשבן, דחינו את תשרי ממקומו, והוא, אנחנו נחגוג תשרי יחד עם, שכולל בו יום כיפור בעשירי לתשרי. מתי? במה שהיה אמור להיות מר חשבן, חודש חשבן, וצינת מר חשבן תהיה בתשרי. אז זה יותר קריר בחשבן מבתשרי, וזה יצער את כהן גדול. אז הכהן גדול הוא לא ירצה שיתעבר השנה. אם אולי רק נגיד את מה שנראה אולי ברור, מאחר שהכהן גדול טובל במים וכדי שדבר עליו, וגם כמובן מסתובב יחף על רצפת בית המקדש, רצפת העזרה, הקור הוא פוגע. אז לכן הוא אינטרסנט שלא יתעבר, אז לכן הוא לא יכול לעשות את ההוא והמלך, כמו שאמרנו, לא יכולים לעשות את החישובים וההחלטות בקשר לעיבור שנה באופן מנוטרל, אובייקטיבי. הם נוגעים בדבר. אמר רב פאפה שמע מינה, הוא כעת אומר, הוא מסיק מסקנה מכל מה שאמרנו עכשיו, במיוחד בעניין הכהן גדול והרצון שלו שלא יתעבר השנה. שמע מינה שעתה, זה שנה, בת ירחה עזיר. ביטוי מאוד מאוד קצר, אבל יש להבין אותו. ואנחנו בצד נושא כתבנו גם כן קצת באופן כללי, היא שטה בת הירחה או בת העיבורה. הזכרנו בחטף את הרעיון שיש לנו מצד אחד חודשי השנה, חודשי נגיד שהם חודשים לפי מחזור הירח, תשרי, חשוון, כסלו וכולי, ויש לנו גם מצד שני, וזה הרחבנו על זה מאוד ב הפרק הקודם, תקופות השנה, ארבע עונות לשנה, והם נקבעים לא על ידי מחזור הירח, אלא הם נקבעים על ידי מחזור השמש, שנת החמה. יש רמות קור וחום המאפיינים החודשים, שאדם מזכיר חודש טבת, אז הוא הוא מיד מחפש מעיל, הוא מרגיש קור רק בזה שמזכירים חודש טבת, כן, כי חודש טבת זה הוא שייך לתקופת טבת. יש חודש טבת, זה חודש לפי מחזור הירח, ויש תקופת טבת שאנחנו קוראים חורף, תקופת טבת. ההתאמה בין החודש ובין התקופה, מתי יש התאמה? האם התאמה היא בזמן שלא הארכנו השנה, שנה רגילה עם 12 חודשים, אז העונה, רמת החום והקור, יהיה מתואם לאותו חודש. זה כוונת רב פאפה שאומר שעת הבת ירחה אזין. יש כיוון אחר שאומר שהשנה היא הולכת לפי העיבור, זה שדווקא כשמעברים את השנה אז יוצא אותו חודש עם הקור והחום שאנחנו היינו מצפים שיהיה בו. זאת אומרת, ואם היינו חוגגים תשרי אחרי שעיברו את השנה שלפניו, או חודש שהוסיפו אדר, וכבור שישה שבעה חודשים מגיעים לתשרי, אז אותו תשרי שחוגגים אחרי שעיברו את השנה, אותו תשרי שהוא היה חשבן אם לא היו מעריכים את השנה, אותו תשרי בחודש עיבור, אז מרגישים את את רמת הקור וחום שמאפיין חודש תשרי. עכשיו, לאור מה שאמרנו בניין כהן הגדול שהוא לא רוצה שתדבר השנה, למה? אמרנו כי אז תשרי ייפול בחודש מאוחר, והקור שהוא ירגיש באותו חודש תשרי יהיה קור של חודש חשבן. אז אנחנו בכוכבית כתבנו בצד כך: כתוצאה מהעיבור רמת הקור שרגיל לחשבן יהיה ערתה בתשרי. כלומר, בלי העיבור רמת הקור היה מתאים לחודש שבו הוא יוצא. זה מה שרב פאפה אמר. הוא אמר שמע מינה, הוא אמר לאור מה שאמרנו שכהן גדול לא יכול לשבת בעיבור שנה, כי למה הוא הכהן גדול לא מושיבים אותו בחישוב עיבור שנה? כי אחרת אם הוא שם, הוא לא ירצה בשום פנים באופן להאריך את השנה, כי אז זה ישבש את רמת החום שהוא היה רוצה שיהיה בחודש תשרי, ויהיה יותר מדי קר. שואלת הגמרא קושיה, והנה קושיה ארוכה, וניחשתם נכון. לאור מה שנראה בקושיה אנחנו נבין שכשמעברים את השנה רק אז יש התאמה בין החודש ורמת הקור והחום שהיינו מצפים. זה תודות לעיבור השנה אנחנו משיגים את זה. כאן הגמרא ממשיכה: איני, האם מה שהפאפה השיג זה נכון, זה מדויק? והנח שלושה רועי בקר דאבו קיימי, היו עומדים ושמינו רבנן דקמרי. השמים רבנן הרזינו לדבריהם של אותם שלושי רועי בקר, ואנחנו סימנו במשולשים מה שמוסבר בצד בתחת הכותרת מבנה, אמירות של שלושה רועי בקר המשתייכות לעונת החורף, לקבוע אם הוא אדר או עדיין שבט. זה יקבל יותר הבנה כשנלמד את הדוגמאות. וגם רק נציין מראש שהשורות הבאות מתאפיינות בארמית כבדה, ונעזר בהמשך הגמרא יחד עם הרש"י להסבר. אז אנחנו כעת מאזינים יחד עם הרבנן לדבריהם של שלושה רועי בקר. אחד אמר, אם בכיר ולקיש כחדה אינץ, דין הוא אדר, ואם לאו, לט דין אדר, כוונה אלא שבט. מה פירוש המילים? ברש"י, אם בכיר, רש"י נמצא ממול, אם בכיר ולקיש כחדה אינץ, דין הוא אדר, אם יהי חום בקרקע ויצמח זרע הבכיר ואפילה יחד חיטים שנזרו בראש החודש והסעורין שנזרו עכשיו, ומה אמרנו בהם? שאם הזרעים האלו צומחים ביחד, אז דין הוא אדר, ואם לאו, לט דין אדר אלא שבט. נמשיך. וחד אמר, אם תור, תור זה שור, אם תור בצפר בתלג ימות, אם שור בבוקר בגלל צינת הבוקר הוא ירגיש קרוב, בתלג זה הכוונה בשלג, הוא קרוב למות בגלל הקור והשלג בשעות הבוקר, ובתיארה כוונה באותו יום, אבל בצהריים כבר התגבר החום, בטול תאנה ידמוך, הוא יחפש את הצל, טול זה צל של עץ תאנה ידמוך, ישן דווקא בצל, וישלח מה שאנחנו הוספנו וו על פי גרסת רש"י, וישלח משחי, משחי זה אורו, הוא יגרד, הוא יגרד באורו. רש"י מסביר, וישלח משחי ויפשיט אורו, כלומר יתחכך בתאנה מחמל החום. אז אם אלו התנאים הסביבתיים, אז דין הוא אדר, סימן שזה חודש אדר. מה מאפיין חודש אדר? קור אז בשעות הבוקר, הוא כבר בצהריים חום, ואם לאו, אם לא הגענו לזה, אין רמת החום הזה שבצהריים, לא דין אדר, זה עדיין שבט. וחד אמר, אם קידום תקיף לחדה יהיה יפח בלוח נפיק לקבלי, קידום הכוונה לרוח מזרחית. ורש"י אומר לקראת סוף התשובות הקצרות, אם קידום תקיף לחדה יהיה יפח בלוח נפיק לקבלי, אם כבר תשש כוח החורף כל כך שכשיהיה רוח מזרחית חזקה מאוד והיא מביאה צינה ואתה מנשה בפיך ויוצא לקראתה ונפיחתה קשה מן הרוח ומחממתה, דין הוא אדר, סימן שהחורף נחלש, ואפשר להגיד את זה כאילו סוף החורף זה חודש אדר. ואם נחזור לגמרא, ואם לאו, לדין אדר, ואם לא, כוונה זה שאתה נופח מול הרוח לא גורם לחמימות, כי הרוח היא גוברת, אז סימן שזה עדיין שבט. עכשיו צריכים להוסיף פה בעל פה, צריכים להוסיף, וראו החכמים שראי הוא כבר אדר מבחינת הלוח, הלוח מצביע על כך שהגיע חודש אדר ועדיין היה קור של שבט, והחליטו זה הכוונה פה במשפט ויברוע רבנן לא אישת והפי האי התאמה דהיינו לפי הלוח היה נראה שהגיע חודש אדר לפי התנאי מזג אוויר לפי כל מה שתיארנו עד עכשיו זה מצביע על כך שזה עדיין מוקדם לחודש אדר זה עדיין המאפיינים של, של חודש שבט והמה החליטו להוסיף עוד אדר כדי שבניסן יהיה החום הראוי לניסן ומה רואים מכל זה? מכאן אנחנו רואים שהעיבור דווקא מיישב רמת הקור והחום עם החודש שראוי לכך אז עד כאן הקושיה על רב פאפה שואלת הגמרא כאילו קושיה על הקושיה ותסברה רבנן ערבתה זה הרועי בקר הם ערבתה סמוך מה הם סומכים על עדותם של רועי בקר ועל פי מה שהם אמרו הרבן מחליטים החלטות לא ודאי שלא אלא רבנן אחוז ביניו סמוך הרבנן סומכים על חשבונות שלהם בדף חבב נראה הרחבה בנושא הזה ורשי אומר לקראת הסוף רבנן אחוז ביניו סמוך בלאו אחי בלי העדות של רועי בקר מאברינן לי המשך הרשי הוא על פי המשך הגמרא רשי כותב והכה בסיפור שקראנו אחרי רב פאפה הסתייע מסתייע מלתייע כלומר התרמי לו מזל חשיבות דאיקלה עיבור כמלתייע יצא להם מזלם הטוב שהם נראים החשובים שדבריהם הותאמו להחלטת הרבנן העצמאי ומי הוא ברוב העיבורים שטה בת הירחה אז לה מכאן אין להסיק שום דבר מהחלטת הרבנים להאריך את השנה להוסיף אדר זה לא היה על פי העידות של אותם רועי בקר יש לרבנן חשבון בנפרד רק כאן יצא שבעקב תוספת החודש אז היה התאמה אבל לפי מה שרשי מדגיש ונקרא את זה עוד פעם ומי ברוב העיבורים שטה בת הירחז לה ובגלל זה שמעברים את השנה על פי רוב זה דווקא נגיד משבש את רמת החום המצופה לאותו חודש ולכן, כמו שאמרנו מקודם, כמו שרב פאפה הסיק מקודם, שאותו כהן גדול, הוא לא יוצא שעיבור שנה, כי אז תשרי יופיע בזמן שרמת החום שמאפיין חודש חשוון. נחזור לגמרא לקרוא את זה, אותם מילים בתוך הגמרא, אלא רבנן, אחוש ביניו סמוך, ורואי בקר הסתיויה ודסתיה מלתיו. חולץ וחולצין אבל הוא אינו מייבם כך אמרנו לגבי הכהן גדול שכהן גדול אינו מייבם נכון אחיו מת ללא בנים ויש נשארה אלמנה הכהן גדול הוא לא מייבם אותה כפסיק ותני המשנה אומרת היא חותכת את העניינים היא אומרת בלי הגבלות לא שנה מן הרוסים, לא שנה מן הרוסים. יש מושג של אלמנות ודיני ייבום שבאמת שייכים לאמנה של ארוסה. אדם אירס אישה, קידש אישה, עוד לא הגיעו לחופה, והוא מת. היא אלמנה מן הרוסים. ויש מצב, אחרי חופה, אחרי שחיו ביחד, היא אלמנה מן הנישואים. בגבי כהן גדול, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שאסור לו להתחתן עם אלמנה, ובנוסף חיוב עליו, חייב לעשות אישה בתולה. המשנה שלנו אוסרת איבום על כהן גדול בכל מקרה, לא שנה מן האירוסין ולא שנה מן הנישואין. הוא לא מייבם על מנת אחיו בשלמה מן הנישואין. אני יכול להבין שכהן גדול לא נושא אותה באיבום. למה? הרי עשה ולא תעשה. מבחינת הכהן גדול יש לו מצוות עשה לקחת אישה בתולה, יש לא תעשה, אלמנה לא ייקח. ונמשיך בדף י' עמוד א', ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה. העשה של איבום לא מספיק חזק לדחות שתי מצוות, גם לא תעשה וגם עשה, אלא והנה הירוסין עמי. למה אם מדובר באלמנת אחיו של כהן גדול והאח הזה רק יירס אותה ולפני החופה, לפני הנישואין הוא מת, למה שהכהן גדול לא ייבם אותה? יבוא עשה, גם מצוות עשה של ייבום, וידחה לא תעשה. זה כלל ידוע וכל לומדי התלמוד שעשה דוחה לא תעשה, זה ידחה את הלא תעשה. המנה לא ייקח, הרי היא עדיין בתולה, אז אין בעיה מצד השיקול של בתולה, אז למה הוא לא ייקח אותה ביבום? תשובה: גזירה ביה ראשונה, עתו ביה שנייה. מצוות ייבום מקיימים אותו בביה ראשונה, שהיבם מייבם את האלמנה, ובזה קיים מצוות ייבום. אם הוא היה נפרד ממנה מיד אחרי ביה ראשונה, מה טוב, אבל אנחנו חוששים שהוא, הכהן גדול, ימשיך איתה. עכשיו אין פה מצוות עשה של ייבום שדוחה אלמנות, יש רק עבירה של אלמנות בקשר לביאה השנייה, אז ביאה השנייה זה לא נחשב מצוות ייבום ונשאר האיסור אלמנה. אז אנחנו אומרים אל תתחיל עם העסק, כי אם תתחיל עם זה יבוא גם לביאה השנייה, ובזה יש עבירה של כהן גדול עם אלמנה. תניא נמי אחי, אם קידמו ובעלו ביאה ראשונה קנו, יש קניין, כי בעיקרון עשה של ייבום ידחה לא תעשה של אלמנה, ואסור לקיימה בביאה שנייה. מת לא מת וכולי, תנו רבנן, ראינו מחלוקת תנאים במשנה בעניין הכהן גדול ויציאתו ללוות את המת. מת לא מת, תנו רבנן, ומן המקדש לא יצא. רש"י בשורה שנייה מראש עמוד, ומן המקדש לא יצא בכהן גדול עונן, כתיב דהק כתיב ליל מיני לאביו ולאמו לא יתאמה. מדובר בכהן גדול לפני קבורת אחד מהקרובים הקרובים, והתורה אומרת לאביו ולאמו לא יתאמה. אז הגמרא ממשיכה, לא יצא עמהם, מה שאנחנו לומדים מן המקדש לא יצא, זה שהוא לא יצא ללוות איתם ממש, אל אבל יוצא הוא אחריהן. כיצד? הן נכסים והוא נגלה, הן נגלים והוא נכסה, כפי שהסברנו כבר במשנה. ויוצא עד פתח שער עיר, וזה היה דעתו של רבי מאיר, אבל רבי יהודה אמר שלא יוצא מן המקדש בכלל. שפיר כמה רבי יהודה, הרי הפסוק אומר ומן המקדש לא יצא, זה מה שרבי יהודה אומר, שלא יצא בכלל. ואיך רבי מאיר מסתדר עם זה שהוא מאפשר לכהן גדול לצאת מן המקדש רק לשמוע מרחק משיירת המלווים? אמר לך רבי מאיר, אם אנחנו נאמץ את שיטת רבי יהודה, ומן המקדש לא יצא לביתו נמי לו, אז הוא לא ילך אפילו לביתו סתם ככה, כתוב מן המקדש לא יצא, אלא אחי כמר מן המקדש לא יצא. מה הכוונה מן המקדש? לא כוונה לבית המקדש פיזית, מקדושתו לא יצא. רש"י אומר שואה רביעית, מקדושתו לא יצא, כלומר יעשה חיזוק לדבריו שלא יגרום לצאת מקדושה ולהתאמה. והגמרא ממשיכה, וכיוון דאית להיכרה, שיטת רבי מאיר שהם פונים למבוי השני ועזבו כבר מבוי ראשון, ואז רק אז הכהן גדול נכנס אותו מבוי ראשון, אחר כך הם פונים למבוי שלישי, ורק אז הכהן גדול יוצא מהמבוי הראשון למבוי השני. זה הקר, זה גורם הקר, לא עתי למינגה, הוא לא יבוא לנגוע בגופה ולתמות. ורבי יהודה, הרי זה נשמע סביר שאפשר, כן, יש מקום לאפשר לו לצאת, אז מה, למה רבי יהודה כל כך מקפיד? מאחר אני חושב גם כן, מאחר שהוכחנו שאי אפשר ללמוד את הפסוק באופן מילולי ומן המקדש לא יצא, שכוונה לא יצא בכלל, אז לא יכול גם להגיע הביתה. אז רבי יהודה מכיר בזה, ובכל זאת הוא לא מאמת שיטת רבי מאיר, אגב מררי, אגב המרירות ליבו, האבל, האבא שלו, אמא שלו הלכו לעולמם, הוא מתמלא עצב ומרירות לב, דילמה מי קריביתי ונגע, ומתוך כל התחושות האבל והעצב, הוא יבוא לנגוע, ישכח, וההכירה לא יפעול ב-100%. לכן רבי יהודה אומר שלא יצא כל עיקר. עד כאן שירנו להיום.